Radio. תחשבו שאתם יוצאים להפסקת צהריים, ובזמן שאתם מחכים למנה העיקרית, אתם מוכרים לכם את מניית נייס אחרי שעשיתם רווח של מעט 30% בשלושה חודשים, והחלטתם לקנות את טבע, כי מרגיש לכם שהחברה בדרך לשנה חלומית. את הפעולה היחסית בסיסית הזו, שכל אדם בוגר עם חשבון בנק יכול לעשות בארצות הברית או בבריטניה, אתם כנראה שלא תצליחו לעשות. כלומר, אתם תצליחו לעשות את זה, אבל זה ייקח לכם לא מעט זמן, תידרש מכם לפחות שיחת טלפון אחת אם לא יותר, תמתינו כנראה גם לנציג, וכל זה עוד לפני שאמרנו משהו על העמלות. אז נכון, מסחר עצמאי במניות אינו מיועד לכולם, הוא דורש סבלנות, הבנה וניסיון. אבל הדרך להנגיש את הבורסה לכלל האוכלוסייה עוברת בדיוק שם, במסחר הזה. והבעיה היא שאלו שרוצים לטעום בפעם הראשונה מה זה אומר שוק ההון. מה זה אומר להחזיק מניה, לקחת רווחים או לחתוך הפסדים, יבחרו לעשות את זה, רק לא בארץ. כי הרבה יותר קל לרכוש את מניית אפל או ספוטיפיי, מאשר את בזק או בנק מזרחי. אז שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי באגם לידרים, אלן אורי.
אלן שי.
אני שי סלינס, ואנחנו נדבר על הבורסה הישראלית בחלק השני של הפרק. אנחנו נדבר עם פרשן כלכליסט אורי טלטנה, נדבר גם על ה... כל מה שאמרתי קודם עם האפשרויות למסחר, וגם מהלכים שהבורסה עשתה בשבוע האחרון, עשתה, ביטלה, וניסתה איכשהו...
המון רעש ציבורי.
המון.
בסדר. איומים בהפגנות.
תשמע, היא חברה ציבורית, אסור לשכוח את זה.
כן.
חברה מצליחה ציבורית.
הבורסה הכי טובה בישראל.
כן. אבל לפני זה, בוא נדבר על... אנחנו נתחיל לדבר על דברים אחרים, כי קרו... נדבר, מה נתחיל לדבר? על מה שהיה אתמול עם פאוול בעדות שלו, נדבר לפני על איך אנחנו משלמים על הוצאות המלחמה?
תודה רבה, בוא נתחיל עם פאוול.
אוקיי.
כי זה יחסית גם, אני חושב, יהיה יותר קצר וקצת פחות מסעיר. פאוול, אגב, גם היום יש לו עדות, זה עדות של יומיים, מול הקונגרס האמריקאי, בעדות הזו, אתמול היה חלק של הנאום שמוכן מראש כמובן, הוא נושא איזשהו נאום, סוג של איפה אנחנו נמצאים, בעיניים של הפד, איך הכלכלה נמצאת, מה אנחנו מתכננים לעשות קדימה, ואז יש שאלות ותשובות.
בעיקר שאלות ארוכות של פוליטיקאים, כן, אמריקאים, כן. שאומרים ומדברים.
השימועים בקונגרס, זה משהו שאנחנו לא רואים מספיק בישראל, אני לא יודע, אולי יש יותר, וזה לא משודר בשום... ערוץ, השימועים האלו הם סוג של טלוויזיה קרינג'ית כזו. כי לפעמים אתה רואה גם שאלות נורא ארוכות ונורא משמימות ועוד שנייה אתה נרדם, אבל גם שאלות לפעמים נורא מוזרות, או סתם הטרלות. הרבה כן. חברי קונגרס מנסים להטריל ומדברים שטויות, ויש גם לא מעט חברי קונגרס בארצות הברית. לפעמים זה נורא נחמד לראות את השימועים האלו, לא רק בצד של הכלכלה, לפעמים גם מביאים חברות ו... היה בזמנו עם צוקרברג.
אבל לפאוול זה לא קרה איזשהו אירוע כלשהו שקראו לו לשימוע, נכון?
לא, אז לא קרה איזשהו, זה פשוט שימוע החצי שנתי, וגם לפאוול, אתה יודע, מתייחסים קצת אחרת, בטח כשאין משהו נורא חם על האש, ובסוף, אם מסתכלים על מה שנאמר, בטח בהודעה, אבל גם בשאלות של אחר מכן, אין איזה הפתעות גדולות. מה שכן, אני חושב, אם צריך לקחת את ה... נקודות העיקריות ממה שהיה, אז יש אולי שתי נקודות עיקריות. אחת, זה שפאוול אומר שהעלות הריבית הסתיימו. אני יודע, זה ברור לכולם, פחות או יותר, אבל זה אולי פעם ראשונה שהוא אומר את זה בצורה של שחור על גבי לבן. הוא אומר שאנחנו כנראה לא נעלה יותר את הריבית, היא הגיעה לסי, ושהם לא ממהרים להוריד אותה, בגלל שהם עדיין לא בטוחים בעצם, שהם הצליחו לנצח את האינפלציה. זה בעצם הנקודה העיקרית, הוא בעצם אמר, עד שלא נצבור יותר ביטחון לגבי זה שהאינפלציה בדרך הבטוחה ליעד של השני אחוזים, אנחנו נשאיר את הריבית ברמתה. עם זאת, הוא מיד אחרי זה גם אמר, ננסה לתרגם את זה לעברית, אם הכלכלה תתנהל פחות או יותר כצפוי, אז זה יקרה. האינפלציה כן תגיע לכיוון היעד, ואנחנו נשתכנע שהיא תגיע לשם, ואז אנחנו נתחיל להוריד את הריבית השנה. הוא אמר, this year, הוא לא ציין לקראת אמצע השנה, הוא לא נתן איזושהי הערכה. ואני חושב שהמשפט הזה של, אם הכלכלה תתנהל בצורה יחסית כצפוי, זה בעצם מראה את מה שהפד חושב. זה בעצם, אם אני לוקח את זה בדרך השלילה, אם לא יהיו הפתעות ממש גדולות, אז הריבית תתחיל לרדת השנה. עכשיו השאלה היא, מתי היא תתחיל לרדת, זה תלוי בהפתעות הקטנות.
מתי וכמה?
מתי גם יקבע כנראה את הכמה. כי עוד פעם, ללא הפתעות גדולות, הוא גם אמר שהם לא חושבים שהכלכלה תיכנס למיתון, ושהצמיחה החיובית תמשיך. זאת אומרת, הם די משוכנעים בסנריו הזה של soft landing, שהכלכלה תעת, שהריבון הרביעי היה שלישי ורביעי של שנה שעברה היו מאוד חזקים, וכבר בריבון ראשון הם חושבים שמרגישים איזושהי האטה, ומצפים לראות האטה, הם רוצים ומצפים לראות האטה בכלכלה, והאטה באינפלציה, ואז הם ירגישו בנוח להתחיל להוריד את הריבית, וגם הפחתות הריבית, בטח לפי אם מסתכלים על תחזיות הפד, יהיו יחסית מתונות, וזה בהינתן שאין הפתעות. יכולות להיות הפתעות לשני הצדדים, יכולות להיות הפתעה שאולי המיתון, ההאטה תהיה חריפה מדי, אולי אפילו איזשהו מיתון מאיזשהם סיבות, ואם מסתכלים היום על מה יכול להוביל אותנו לשם, אז זה בעיקר התחום של נדלן מסחרי, והקשר לבנקים, שעוד שנייה נפרט, כי שאלו אותו על זה בשימוע.
זאת אומרת, אירועים פנימיים.
אירועים פנימיים.
לא משהו גיאופוליטי עכשיו ש...
בדיוק. זה, אם מסתכלים על מפת הסיכונים, זה הסיכון הגדול. אירועים פנימיים שקשורים לשוק האשראי ולענף הנדלן. אז זה יכול לקרות, ואז מה שיקרה, הם השתכנעו הרבה יותר מהר שהאינפלציה בדרך לשני אחוזים. כי אם אנחנו רואים מעטה יותר חריפה, זה כמובן ישפיע יותר מהר על שוק העבודה, ויוריד את האינפלציה יותר מהר, ואז הם יתחילו יותר מוקדם, הם גם יורידו יותר בחדות את הריבית. האפשרות השנייה שממנה הם חוששים יותר, זה שפשוט הציפיות שלהם לעטה לא יתממשו.
כן.
ושוק העבודה יישאר מאוד חזק. אם שוק העבודה יישאר מאוד חזק, אז האינפלציה תמשיך להיות גבוהה, ואז הם לא יוכלו להוריד את הריבית. אז זאת פעם, הסיכויים שזה יקרה, הם לא נראים גבוהים, כי כן רואים סימנים ראשונים, והם כן מצפים להאטה, אבל זה התרחיש שהם חוששים, והם חוששים ממנו, הוא גם מדגיש את זה עוד פעם, בעיקר בגלל שאם טעינו וניכנס למיתון, יש לנו מה לעשות. אז אנחנו נוריד את הריבית יותר מהר ונעזור למשק. אם טעינו והאינפלציה לא תרד, אז אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר קשה להתמודד עם זה, כי נצטרך אולי אפילו להתחיל להעלות את הריבית עוד יותר, וזה לבד מייצר איזה חוסר אמון יכולת של הפד להתמודד עם האינפלציה כבר תקופה יחסית ארוכה, הסיכון האינפלציוני מאוד מטריד את הפד. בכמה מילים לגבי באמת...
וואי, מעניין מתי משאר, תשמע, אני מזכיר לך שלפני כמה שנים לא דיברנו בכלל על אינפלציה, עכשיו מה שאתה אומר, שכמה חודשים קדימה, אם לא שנים, כל הזמן הענן הזה של 9% אינפלציה יעמוד מול העיניים. אי אפשר לשחרר את זה.
זה טראומטי.
טראומטי, כן.
זה ממש טראומטי. ויותר מזה אני אגיד לך, הייתי השבוע באיזושהי הרצאה לחברה, חברה פיננסית. אז היה קצת באמת דיון מעניין לגבי התנאים ארוכי הטווח בעולם. והשאלה המרכזית בעצם, אם לוקחים את, אתה יודע, מנסים ככה לקחת את כל הסימני שאלה לגבי הסיפור של האינפלציה והריבית, ולנקד את זה לשאלה אחת קריטית, השאלה היא, האם מה שראינו בשנתיים וחצי האחרונות עם האינפלציה והעלות הריבית, האם זה מה שנקרא מחזורי, או שזה מבני? מה הכוונה? מחזורי, אם זה מחזורי, זאת אומרת שבעצם בקורונה, נוצר מצב שבו בבת אחת הביקוש זז מאוד חזק ימינה, ימינה, אני מדבר כמו מרצה לכלכלה, סליחה. הביקוש התחזק מאוד מהר, כי כולם יצאו מהסגר ורצו לקנות, והייתה תחושה של you only live once, וזה הזמן להוציא כסף, וגם היה הרבה כסף, היו חסכונות עתק, ואנשים פשוט צרכו וצרכו וצרכו, ומצד שני, ההיצע לא הצליח להדביק את עצמו, בגלל שרשראות ההספקה, ומחסור בעובדים, ועוד המון בעיות שהיו. ואז בעצם מה שראינו, זה את המחסור הכלכלי הכי חזק שהיה בעולם מזה עשרות שנים. זה פשוט היה מחזור כלכלי מאוד מאוד חזק, שמייצר צמיחה מהירה, ירידה מאוד מהירה באבטלה, ואז גם לחצים אינפלציונים. אבל אם זה מחזור כלכלי, אז כמו כל מחזור, מתישהו מעלים את הריבית, וזה מעט, והשוק העבודה מגיב, ולאט לאט יש פחות לחצי שכר ופחות אינפלציה, וחוזרים למגמה ארוכת הטווח. זו אפשרות אחת, זה כרגע מה שגם הפד מאמין שיקרה, ונגיד שזה התרחיש האופטימי. כן. כי בתרחיש הזה, אנחנו חוזרים בעצם למגמה ארוכת הטווח. המגמה ארוכת הטווח, כמו שאתה אומר, היא אינפלציה נמוכה. אנחנו שנים הרי התנהלנו עם אינפלציה נמוכה בכל העולם. ואז עולה השאלה, אוקיי, האם יכול להיות שקרה משהו מבני שיגרום לזה שגם שנים קדימה יהיה מחסור בעובדים? למשל, אפשרות אחת, שהעולם הולך יותר ויותר לכיוון של טכנולוגיות, וחברות הטכנולוגיה או חברות סמי-טכנולוגיות כל הזמן מנסות לגייס עובדים, וכל הזמן יש מחסור כי לא מכשירים מספיק עובדים בתחומים האלו, וקשה מאוד לעבור ממשרה של, אני יודע, טבח או נהג מסעית, להתחיל לעבוד בגוגל. זה לא מעבר שהוא קל, אתה צריך ללמוד כישורים ועוד המון דברים. ואם זה המצב ושנים קדימה יהיה מחסור בעובדים, אז שנים קדימה השכר כל הזמן יעלה בקצבים מהירים יחסית, ואז כל הזמן תהיה לך אינפלציה.
כן.
וזה מדאיג. אתה יודע, עכשיו, מה התשובה? אף אחד לא באמת יודע. זה לסוג התשובות שתדע רק בדיעבד. אני נוטה לחשוב שהאפשרות של המחזורי, האפשרות הראשונה היא האפשרות הנכונה יותר, כי דווקא בצד של הטכנולוגיה צריך לזכור שגם את ה-AI זה תהליך שדווקא לא ילחץ את השכר כנראה כלפי מטה, יצטרכו פחות עובדים דווקא בענפים עם שכר גבוה, הדמוגרפיה היא עדיין בעייתית, יש עוד המון גורמים שהם כנראה לא אינפלציונים, ולכן אני חושב שהפד בסוף התפיסה שלו היא נכונה, פשוט הכל מתעכב, והם יתחילו להוריד את הריבית כנראה במהלך השנה, אני מעריך שזה יקרה לקראת אמצע השנה. בשתי מילים, כדי שנספיק, לגבי הנושא של הנדלן המסחרי בארצות הברית, והנושא של הבנקים, שאלו את פאוול, מי שזוכר, במרץ היה לנו את SVB, כן. שקרס, והיה עוד בנק שקרס, SVB זה לא היה בגלל נדלן מסחרי, אבל הסיפור של הנדלן המסחרי הוא סיפור מאוד גדול בארצות הברית. יש המון בניינים ריקים בניו יורק, בסן פרנסיסקו, בכל הערים הגדולות, נוצר מצב שבנו המון בשנים של הריבית האפסית, וגם הקורונה, עבודה מהבית, וגם עצם זה שיש היצע גדול מדי, הוביל לזה שבעצם ההיצע היום של בניינים הרבה יותר גדול מהביקוש, מחירי הסחירות יורדים מאוד מהר, ובעצם יש בעיה בשוק הנדלן המסחרי. יש כתבות על בניינים שנמכרים בדולר, רק כי מי שמחזיק אותו צריך להיפטר, קרנות שקנו המון נדלן וצריכות להיפטר מהסחורה. עכשיו, למה זו בעיה? זאת אומרת, זו בעיה של מי שקנה את הבניין, זו לא בעיה שלנו, כביכול. הבעיה היא שמי שמימן את כל ההתנפחות של הענף הזה, בעשר שנים שלפני הקורונה, היו לא הבנקים הגדולים, שבדרך כלל היו שם, אלא הבנקים האזוריים. זה בנקים קטנים יותר, שלקחו, פחות או יותר עם ינות, 85% מהמימון לשוק הנדלן המסחרי, הגיע מבנקים אזוריים. בנקים אזוריים הם פחות מפוקחים, הם פחות יציבים, אין להם המון הון מאחוריהם, ואז אנחנו רואים בנקים שבעצם מגיעים למצב שהנכסים שלהם, המחירים יורדים מאוד מהר, ואין להם מול זה מספיק בקדונות למשל, והם נאלצים, הכסף מתחיל לברוח מהם. כשפאוול דיבר על זה, הוא אמר, כן, יהיו בעיות, יש בנקים שיהיו להם בעיות, אנחנו כל הזמן בשיח מול הבנקים האזוריים, ואנחנו מוצאים פתרונות. זאת אומרת, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרוס, זה משהו בעצם משדר, אנחנו לא ניתן לדבר הזה לקרוס, אם אתה זוכר ב-SVB, אז הם גם אמרו, כל הפקדונות של הציבור מבוטחים,
כן.
אנחנו לא ניתן למערכת לקרוס, אבל יהיו בנקים, הוא אמר את זה, יהיו בנקים שיקרסו להפסדים.
ורק להבין, למשל הבנק הזה עכשיו שהיה בניו יורק קומיוניטי בנקוק.
תוך כדי שפאול מדבר, המניה של הבנק יורד ב-40%.
כן, אז לא, השאלה שלי, זה באמת ליבת העסק של הבנק הזה, הנדלן המסחרי?
כן, זה בנק שמאוד מאוד מוטה לנדלן מסחרי. שהוא בנה את העסק שלו בשנים האחרונות, שלפני הקורונה, על המון הלוואות לנדלן מסחרי. הוא מאוד חשוף לענף הזה.
כן, אבל הוא ידע כבר לפני שנה ולפני שנתיים שהמשרדים, אתה יודע, הוא הלך לבנק שהוא לבניין שהוא ממן, ואמר, וואלה, רק פה.
נכון, אבל הוא ידע שני דברים.
לא שאתה מייצג את הבנק, אבל אתה יודע.
נכון, הוא ידע עוד שני דברים. הוא ידע שהפד ידאג לו, מה שבעצם נותן תמריץ שלילי. אני אקח סיכונים, מה, לא ייתנו לנו לקרוס.
עובדה.
אז המניות יורדות, אבל בסוף מצילים את בעלי הפקדונות, אז כאילו יש איזו תחושה של בנקים ש... what can go wrong? ודבר שני, הם גם מקווים באיזשהו מקום שכל הזמן יבואו עוד עסקאות, ובעצם יגלגלו כל הזמן את הבעיות קדימה.
כן.
זו הייתה התחושה כל השנים. כן, מתישהו זה ירד, אבל בסדר, נמצא עסקאות אחרות, וזה מה שהריבית האפסית עשתה בעצם. הריבית האפסית יצרה מצב שהבנקים, האזורים, לא יכלו לחיות רק מפקדונות מול הלוואות לקטנות, לצרכנים. הם חיפשו עוד מקומות לייצר תשואה. וזה הוביל אותנו בעצם למצב הזה. אבל עוד פעם, הפד בא ואומר, יש בעיות, זה לא בעיה שעלולה להוביל אותנו למשבר כלכלי עמוק, עם עיתון וכן הלאה.
כן.
צריך להגיד שזה גם מה שהפד אמר לפני 2008, כן? שברננקי אמר, כן, יש קצת צרות בשוק הנדלן, הכל יהיה בסדר.
כן.
אבל אני באמת חושב שזה לא המצב. הפד הרבה יותר קל לו לעבוד מול בנקים אזוריים, מאשר להציל עכשיו את הבנקים הגדולים, כמו שהיה ב-2008, הכל היה ממונף על ממונף על ממונף, וזה לא המצב היום. ולכן במובן הזה כנראה שהדברים קצת יותר רגועים.
יש לי הרגשה שנדבר עוד על הנושא הזה.
אני חושב שאנחנו נראה השנה, אני אזרוק מספר לאוויר ונבדוק את זה בדצמבר, נראה בין 5-8 בנקים אזורים שיפשטו רגל השנה. אבל זה מצב עולם נורמלי.
לא, כן, זה קורה.
זה קורה כל שנה, גם בשנים טובות יש בנקים אזורים שמגיעים לחדלות פירעון.
אוקיי, אז בואו במעבר חד למה שקורה פה, האמת שזה לא בדיוק קרה פה, וממשלת ישראל, ודיברנו על זה לא מעט בפרקים מאז שפרצה המלחמה, מגייסת כסף, היא מגייסת חוב דולרי, נכון? ואוקיי, אז הכל בסדר, זאת אומרת, אפשר לממן, לגייס כסף כמה שאנחנו רוצים, יש ביקושים, זורקים לנו, עומדים במה שאנחנו רוצים, והכל טוב, אפשר להמשיך.
חצי הכוס המלאה היא באמת כזו. גייסנו, לא סתם גייסו, אם אני לא טועה, 8 מיליארד דולר, שזה כן. המון. כל שנה הממשלה עושה גיוס במתח, צריך להגיד, כל שנה. פעם זה ביורו, פעם זה שנה אחת ביורו, שנה אחת בדולר, שנה אחת ביורו, שנה אחת בדולר, בדרך כלל מגייסים מיליארד, מיליארד דולר או מיליארד אירו, וככה בעצם ממשיכים להחזיק חוב שהוא מתחי. יש גם תפיסה נכונה באוצר ובמינהל החוב, שצריך שיהיה לנו כאילו בנצ'מרק מול העולם. זאת אומרת, גם צריך לתת למשקיעים בעולם שרוצים לקנות חוב ישראלי, צריך תמיד שיהיה להם מה לקנות. לעבור ממיליארד לשמונה מיליארד זה כאילו לא פשוט, כביכול. ושמונה מיליארד דולר זה גם בשקלים כמובן הרבה כסף, ואנחנו יודעים שאנחנו בגירעון מאוד מאוד עמוק, וצריך לממן אותו. אז זה חצי הכוס המלאה, כן, הצלחנו לגייס. וזה יצר המון כותרות בעיקר בגלל, אני חושב, הגודל של ההנפקה. החצי הכוס הריקה, או אני לא יודע אם היא ריקה, היא פשוט מציאותית זה. אני לא מבין על מה כל ההתלהבות, כי לגייס תמיד אפשר, שאלה באיזה מחיר אתה מגייס. אם אתה היום תלך לבנק ותבקש הלוואה, יגידו לך אין בעיה, הלוואה היא בכזו ריבית. אם תלך בעוד חודשיים ותגיד להם, אני עדיין רוצה את ההלוואה, אבל כבר אין לי עבודה, למשל, או ירדתי למשרה, לחצי משרה, כי אין עבודה, אז יגיד לך, אין בעיה, תיקח את ההלוואה, אבל תשלם ריבית יותר גבוהה, כי הסיכון שלך עלה.
וזה מה שקרה לישראל.
זה בדיוק מה שקרה לישראל. פרמיית הסיכון, מאז השביעי באוקטובר של ישראל, גדלה משמעותית, ובהנפקה הזאת, המרווח בין האג"ח שישראל גייסה, אם מסתכלים על הטווחים של ה-10 שנים, לאג"ח של ממשלת ארצות הברית, שזה כאילו הנכס חסר סיכון, עומד על 1.4% בערך. לפני המלחמה, זה היה בערך 0.8%. וזאת העלייה בפרמית הסיכון. זאת אומרת, כן, גייסנו חוב, אבל נאלצנו לשלם יותר משהיינו משלמים לפני המלחמה. אז המשקיעים, אתה יודע, תיתן להם את ההלוואה בתנאים שנשמעים להם תנאים סבירים, הם יסכימו לקחת הלוואה. יש מדינות הרבה יותר גרועות מאיתנו שמגייסות כסף.
כן.
רק בריביות, הרבה יותר גבוהות.
אגב, רוב הרוכשים זה המוסדים הישראלים.
כן, בדרך כלל בהנפקות הדולריות, בסוף, גם אם רוב הרוכשים בהנפקה הראשונית היא בנקים בחול,
כן.
בסוף הם קונים את זה, ואז מוכרים למוסדים ישראלים. כן, בסוף, אתה יודע, דווקא בעיניים שלך כגוף ישראלי, כאילו הסיכון של ישראל כסוברן, כגוף שמנפיק חוב, הוא כביכול סיכון אפס.
נכון.
הסיכון שנוצר לך זה הסיכון המתחי. זאת אומרת, אם אתה מחזיק אג"ח של ממשלת ישראל בדולר, ופתאום, כמו שראינו בתקופה האחרונה, השקל מאוד מאוד מתחזק.
כן.
אז גם אם אתה מקבל על האג"ח, נגיד, התשואה היא 5.5% בשנה.
כן.
אבל השקל התחזק ב-5.5% מול הדולר, אז כאילו בשנה הזאת עשית אפס.
כן.
אז הסיכון הוא סיכון מתחי, אבל למוסדים יש לא מעט גם... גם מגדרים חלק, ונדבר על גידורים אחר כך, ויש גם חשיפה מתחית מוגדרת בתיק, אז הם שמחים להחזיק אג"ח של ממשלת ישראל, בספרד של 1.5% כמעט, 1.4% מעל אג"ח של ממשלת ארצות הברית, זה ספרד שמפצה על הסיכון, נזכיר שפרמיית הסיכון של ישראל, גם אחרי הפחתת הדירוג, נשארה פחות או יותר באותו מקום, והיא ברמה שפחות או יותר מתאימה למדינות בטריפל בי מינוס, זה הדירוג, שכזאת פרמיית סיכון פחות או יותר מתמחרת, ואנחנו עדיין לא בדירוג טריפל בי מינוס, הורידו לנו אמנם דירוג, אבל אנחנו עדיין בדירוג של A. אז אנחנו משלמים, זה טוב שגייסנו, שאני לא הבן לא נכון, צריך כסף וצריך לגייס, ויופי שעשו הנפקה גדולה בארצות הברית, מצוין, כי אם היום לוקחים עוד פעם על המיליארד, אז חבל, כי מה שלא ינפיקו בארצות הברית, צריכו להנפיק פה.
כן.
וזה אחלה, אבל לא צריך להתלהב יותר מדי, בסוף גייסנו כסף בריבית שמתמחרת את הסיכונים שיש למדינת ישראל, זה לא שכולם אמרו, וואה, ישראל מדהימה. הם דרשו את התשואה המתאימה לזה.
ולעתיד זה יימשך? זאת אומרת, הגיוסים האלה, בהיקפים האלה יימשכו? תלוי במלחמה, תלוי במה?
כן, תלוי בכמה כסף מדינה תצטרך בשנים הבאות. אתה יודע, דיברנו על זה בצד של הגירעון, והשאלה הגדולה, השנה צריך המון כסף. הגירעון ב-2024 אמור להיות, לפי התקציב, הוא אמור להיות 6.6, הסיכוי שהוא יהיה פחות מ-7 נראה לי מאוד מאוד נמוך. 7% תוצר הכוונה, שזה מאוד גדול.
אז אתה אומר, גיוס גזל לא תורם לגירעון?
הגיוס הוא כדי לממן את הגירעון. יש לך גירעון, אתה משלם הרבה יותר ממה שיש לך הכנסות. אנחנו צריכים לחדש מלאי, אנחנו צריכים...
מילואים,
לשלם למילואים, לבנות מחדש את העוטף,
כן.
אז צריך כסף. אין לנו הכנסות ממיסים מספיק כדי לממן את כל זה, אז אנחנו לוקחים הלוואה, זה בעצם הרעיון של אג"ח. אז לפעמים לוקחים הלוואה ממשקיעים ישראלים בשקל, ולפעמים לוקחים הלוואה ממשקיעים בחול בדולר. השאלה היא, ב-2025, 6, 7, קדימה, אנחנו נחזור לגירעונות יותר קטנים, ואז נצטרך פחות להלוות לאט לאט פחות כסף, והחוב היחס בין החוב לתוצר ילך וירד. אין בתקציב, יש כאילו תרחיש כזה מרכזי שאומרים שתקציב הביטחון נפחת בצורה משמעותית ב-25, 26, 27, שאני אומר, צורה משמעותית, בואו נשים את המספרים, ב-2024 תקציב הביטחון גדל ב-55 מיליארד. אוקיי, צריך, כי צריך לחדש המון גם מלאים.
שקל.
שקל, סליחה.
לא, כן, אמרת מיליארד שקל, אוקיי.
ב-2025, לפי הערכות, לפי התרחישים שגם ראינו, הצפי הוא שהגידול הפרמננטי בתקציב הביטחון, מעבר לשנה הזאת, הוא רק 10 מיליארד, שזה בעצם אומר שבתקציב 2025, יבואו ויגידו לצהל, אתה צריך לקצץ את התקציב שלך ב-45 מיליארד שקל.
כן.
הסיכוי שזה יקרה, לא הייתי אומר נמוך, הייתי אומר ממש נמוך.
כן, הם בשביל זה עושים אגב, הקימו ועדה.
אז מקימים ועדה כדי להראות.
והם עוד לא בחרו, והם עוד לא הקימו.
הסיכוי, אתה יודע, בסוף צהל יגיד, אין, אני לא ב-45, בוא נקצץ ב-25, כי אני צריך לבנות אזורי חיץ, ואני צריך לשפט זה, מוצאים על מה להוציא כסף. ולכן, סביר להניח שגם ב-2025, 26, 27, אם לא ימצאו דרכים יותר משמעותיות לייצר צמיחה, צמיחה מייצרת לנו הכנסות ממיסים.
כן.
אם לא ימצאו מנועי צמיחה משמעותיים, אז הגירעון יהיה גבוה גם בשנים האלו, ואז תצטרך להמשיך לגייס עוד חוב, וחלק יהיה בחול, וחלק יהיה בישראל.
אוקיי, אנחנו נעבור לחלק השני, נדבר קצת על הבורסה. אז איתנו נמצא אורי טלטנה, פרשן כלכליסט, בין השאר, אלן אורי, תודה רבה שהצטרפת אלינו.
שלום.
אנחנו מדברים בעקבות הבורסה בתל אביב, תעשה לנו רגע סדר, מה ניסו בבורסה לעשות השבוע, ומה בסוף לא הצליח להם, והם שינו כיוון.
אוקיי, אני אתחיל דווקא מהסוף. כן הצליח להם, והם לא ממש שינו כיוון.
אוקיי.
הבורסה מנהלת את המסחר במניות ובאגרות חוב ובקרנות סל, בתור העיסוק המרכזי, ויש לה גם מסחר בנגזרים. הנגזרים יכולים להיות חוזים עתידיים, שזה בעצם התערבות או אימור על ערך של נכס מסוים בעתיד, או אופציות. אופציה היא מוצר פיננסי די מורכב, שמאפשר לך בעצם לקחת מינוף על נכס מסוים, ולקבל תמורה שתלויה בערך העתידי שלו.
לדוגמה, רק, למשל, אופציה לדולר לצורך העניין, רק שהמאזינים יבינו, אתה יכול לקנות אופציה שהדולר יהיה בעתיד ב-3.7 לצורך העניין?
אוקיי, האופציות שקיימות היום הן אופציות או בעיקר על מדד תל אביב 35 ומדד הדגל של הבורסה, ששם האופציות הן הפעילות ביותר, וגם יש אופציות על השער חליפין של שקל מול הדולר. מה המשמעות של האופציה? האופציה באה אומרת, אם עכשיו נניח שער החליפין הוא כ-3.6, אני יכול לקנות אופציה, לקנות את הדולר ב-3.7 שקל לדולר בעוד חודש. אם הדולר יהיה מעל 3.7, אני אממש את האופציה ואני אקבל ערך כספי שתלוי בהפרש בין מחיר הדולר בנקודת זמן בעתיד, שנקראת בזמן שהאופציה פוקעת, לבין 3.7, המחיר שבו בעצם הגנתי. מנגד, אם מחיר הדולר יהיה מתחת ל-3.7, אני לא אקבל כלום והאופציה תפקע מחוץ לכסף. זה דוגמה לאופציה של בעצם כלי פיננסי שמאפשר לגדר סיכונים, לצמצם סיכונים מצד אחד, והוא גם מאפשר לעשות מסחר מאוד ממונף ומאוד מסוכן מצד שני.
עכשיו, לאופציות האלה יש עלות, כמו שאמרת, אני ממש קונה אותה בכסף.
אתה כאדם משלם פרמיה ברגע שאתה קונה את האופציה, כי אתה בעצם מקבל איזשהו כרטיס הגרלה, שאם הדולר עולה בעתיד אז תקבל ערך, ואם הוא לא יעלה, אתה לא תשלם כלום. האופציה תפקע מחוץ לכסף, ולכן שאדם קונה אופציה, לא משנה אם הוא קונה אופציה של קנייה או של הימור נגד הדולר, הוא משלם את הפרמיה, וכאשר האופציה פוקעת, הוא יקבל תמורה שתלויה בעצם בהתממשות של השער של הדולר, שיכולה להיות תמורה חיובית או יכולה להיות אפס, תלוי בעצם במה שקורה בפועל. זאת היא מערכת של אופציות.
אוקיי. Okay.
אני רוצה לגעת טיפה בהבדל בין אופציות לחודים עתידיים, כי זה בעצם הסיפור המרכזי פה שהבורסה ניסתה לבצע. מערכת של אופציות דורשת ממני לנהל כל הזמן הרבה מאוד פקיעות. אני מבצע אופציות על הדולר, אז אני רוצה לעשות אופציה אחת לשער של 3.6, ואחת לשער של 3.65, ואחת לשער של 3.7. וכל אופציה אני רוצה גם לעשות עבור קול, עבור קנייה, רכש, ועבור פוט, עבור מחירה. ולכן ניהול של מערכת של אופציות דורש ממני לנהל עשרות של חודי מסחר בו זמנית כל הזמן, וזה דבר שיש לו עלות ויש לו מורכבות.
כשאתה אומר ממני, אורי, רק נביר, הכוונה היא לבורסה.
כן, מבחינת הבורסה, מבחינת הבורסה שהיא מנהלת מערכת של אופציות, יש לזה עלות. מנגד, יש מוצר פיננסי אחר שנקרא חודי עתידי. שבו בעצם אתה גם יכול להמר על השער של שקל מול הדולר בעתיד, אבל פה אין לך את המורכבות של האופציות, פה אתה פשוט מאמר אם הוא יעלה או ירד. אתה לא יכול לגדר מחיר מסוים, אתה פשוט רוכש אותו, ואז אם יש לי מינוף מסוים, נניח פי 10,000, אם הדולר עולה באגורה, ואני אמרתי שהוא יעלה, אני אקבל 10,000 כפול אגורה, אני אקבל 100 שקל, ואם אמרתי שהוא ירד, אני אשלם 100 שקל. זאת אומרת, יש כלי אלטרנטיבי לאופציות, שנקרא חוזים עתידיים, שהוא הרבה יותר פשוט לניהול, והוא גם הרבה יותר פשוט עבור המשקיעים. מנגד, האפשרויות של הגידור באמצעותו הרבה הרבה יותר מוגבלות. הבורסה רצתה לסגור את מערכת האופציות על הדולר, כי יש לה עלות יחסית גבוהה וכמחזורי המסחר היו נמוכים, ולהחליף אותה במערכת של חוזים עתידיים על הדולר, ולכן יצאה בהודעה, אנחנו מתכוונים לבטל את מערכת האופציות, ובמקומה לבצע מערכת של חוזים עתידיים.
נו, נשמע מעולה, אחלה רעיון, לא?
כן, הבעיה היא שלמערכת של חוזים עתידיים יש אפשרויות גידור מוגבלות הרבה יותר, ובנוסף, בבורסה, כיוון שמערכת האופציות על הדולר היא כבר מאוד מאוד ותיקה, יש קבוצה מאוד גדולה של סוחרים, כולל המוסדים עצמם שמנהלים את הכסף של הציבור, שנעזרים במערכת של האופציות בשביל לגדר את הסיכונים שלהם בשער החליפין, כאשר חלק גדול מהגידור של הסיכונים הוא בלתי אפשרי לביצוע במערכת של החוזים עתידיים. אלה הוא דורש מערכת של אופציות, למשל, נניח שהשער החליפין היום הוא 3.6, אני חושש מאוד 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 מפיחות חד ששער החליפין יקפוץ ל-4. אני יכול לקנות אופציה שהמחיר מימוש, שהמגנה עליי רק אם שער חליפין יורד בפיחות חד לשער חליפין 4, ואז אני בעצם מגן עליי בפני הקטסטרופה הזאת. זה אפשרי באופציות. בחוזים עתידיים זה בלתי אפשרי. חוזה עתידי אני בעצם רק מאמר אם עולה או יורד. ולכן הבורסה התכוונה לצמצם באופן משמעותי את אפשרויות הגידור שהיו בידי הציבור, כי אותה מערכת שמאפשרת את הגידור הזאת יחסית יקרה, וההכנסות ממנה בשנה החולפת היו 3 מיליון שקל בלבד, ולא הצדיקו את העלות.
אז יבואו בבורסה ויגידו, אנחנו עסק, אנחנו חברה ציבורית אפילו, כמו שהספר שלי פעם היה לו מכונת אספרסו, והוא הפסיק איתה, כי אנשים שתו יותר מדי קפה, וזה הוריד לו מהרווח של התספורת, לבוא בבורסה ויגידו, אנחנו מפסידים כסף על המערכת הזאת של האופציות, מה אתם מצפים, שנמשיך לסבסד?
נכון, זאת אכן את הטענה שהבורסה אומרת, היא באה ואומרת אפילו יותר מדי, אנחנו מציעים לכם גם מוצר תחליפי, חוזים עתידיים, נכון, לא תחליף מושלם, אבל תחליפי, וגם אנחנו מקווים שבגלל שהחוזה עתידי מרוכז על חוזה יחיד, גם לנו יותר פשוט וזול לנהל אותו, וגם לכם המסחר יהיה יותר יעיל ויותר פשוט, כי בעצם כל המסחר שמתרכז עכשיו על הרבה מאוד חוזים של אופציות, יתרכז על חוזה עתידי יחידי, יהיה יותר יעיל, יותר מרוכז, יהיה אפילו יותר קל לעשות גידור על הכיוון של הדולר. וכל עוד יש מערכת של אופציות פעילה, סיכוי להשיק את החוזה העתידי שיצבור מחזורי מסחר משמעותיים, הוא מאוד נמוך, כי אנשים כבר נמצאים בדירה של אופציות, והם לא יעברו לדירה אלטרנטיבית. הבורסה באה ואמרה, ברוב העולם החוזה העתידי יותר פעיל מהאופציות, אנחנו רוצים לעשות את המוצר הנוח והזול, שיחליף בעצם את המערכת היקרה והמורכבת, וכן, זה לנו כדאי כלכלי, כי המערכת היקרה והמורכבת היא יקרה לנו, והמערכת הפשוטה היא זולה לנו ונוחה לנו, ואנחנו יודעים שאנחנו מפסיקים את המוצר, וזה הטיעון של הבורסה. מנגד, הבורסה מחזיקה במשאב של מערכת מסחר בישראל, והיא מונופול טבעי. היא מונופול טבעי, כי העלות של לייצר בורסה נוספת, מקבילה, שתסחור ברוב המוצרים, היא מאוד מאוד גבוהה, וזה תחום שבו אם אתה לא תופס נתח שוק מאוד משמעותי, אז אתה גם לא תתפוס כלום, כי כולם תוחרים איפה שהרוב תוחרים, ולכן סביר מאוד להניח שלא תהיה בשנים הקרובות תחרות משמעותית לבורסה. ובתור מי שמנהל את המשאב, האופציות מהוות בעצם נכס שמאוד מאוד עוזר לציבור של המשקיעים לקבל אפשרויות הגנה שקיימות להם היום ושאחר כך לא יהיו קיימות, כאשר זה המתחרה היחיד לאפשרות הגנה דרך הבנקים. אז למעשה הבורסה מונעת כרגע מהציבור, התכוונה למנוע מהציבור, אפשרויות של גידור והגנה מורכבות שקיימות היום ושקיימות כבר הרבה מאוד שנים, שהיא נתנה עד עכשיו כחלק מסל המוצרים שלה, ועולה השאלה האם הבורסה היא אך ורק עסק למטרות רווח, או בגלל שיושבת על משאב ציבורי, והיא מרוויחה ממוצרים אחרים. הבורסה דיווחה עכשיו דוח עם רווחיות מאוד מאוד יפה, האם בגלל זה היא צריכה לבוא ולשמר מערכות, כי יש בהם ערך ציבורי, והרשות לניירות ערך היא בעצם הרגולטור שלה, שיכול לבוא ולהגיד לבורסה, תשמעו, אנחנו יודעים שאתם מפסידים על זה, אתם מרוויחים על מוצרים אחרים, יש חשיבות ציבורית לקיומו של המוצר, אל תתגרו.
כי בסוף במונופול טבעי, הפתרון חייב להגיע דרך הרגולטור. אנחנו לא צריכים לייצר תחרות, כי אין שום טעם לייצר תחרות, ולכן הרגולציה צריכה להיות זו שמגנה על הצרכן.
נכון, ופה בעצם הביקורת היא קודם כל צריכה להגיע אל הרשות לניירות ערך ולא אל הבורסה. כיוון שהרשות לניירות ערך היא באמת הרגולטור, והבורסה היא מאפשרים להביא תעשה מהלכים שנועדו למקסום של רווח.
רגע, 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 שנייה רגע, אני מבין שיש פה איזשהו קונצנזוס, אני חייב להבין, בארצות הברית, זו דוגמה כמובן לא באותו סדר גודל, אבל יש בורסה למניות, ויש בורסה למוצרים אחרים, לסחורות, לחוזים עתידיים, למרות שאנחנו שוק קטן, אין מקום לעשות את זה, זאת אומרת שמסחר בנגזרים למשל יהיה במקום אחר, בבורסה אחרת, לא אכפת לי בבעלות מי זה יהיה, אם זה ציבורי או לא ציבורי, יכול להיות שכל מה שצריך זה לשפר את התחרותיות.
אוקיי, בארצות הברית יש מספר גדול מאוד של בורסות למניות, של מתחרות אחת בשנייה, ויש מספר מצומצם יחסית של בורסות לחוזים עתידיים, הבולטות זה CME ו-ICE, שגם כן מתחרות אם כי בדרך כלל לא בדיוק על אותם מוצרים. כלומר, בארצות הברית יש תחרות, כי השוק שם הוא גדול, פי אולי פי 100 מאשר ישראל. ואז אין בעיה שיהיה שבע בורסות גדולות יחסית למניות ועוד כמה קטנות, ושתי בורסות ענקיות לחוזים עתידיים. ברגע שאתה בשוק שהוא בערך מאית מהשוק האמריקאי, אתה לא יכול להגיע לכמות משמעותית של דירות מסחר, כי זה פשוט לא משתלם בשביל המחזורי מסחר הקיימים בשוק המקומי. ואתה תראה ששווקים בסדר גודל של ישראל, שנדיר מאוד שיש יותר מבורסה אחת, בדרך כלל יש בבורסה המקומית, ולפעמים גורם בינלאומי מאפשר מסחר במניות של אותה מדינה בתור תחרות, במספר מדינות מצומצם, לא קורה בישראל. ולכן הדוגמה של ארצות הברית לא רלוונטית, כי זה שוק שגדול בסדר גודל כל כך משמעותי מעבר לישראל, ובו יש תחרות. בישראל בשוק המקומי אין לך פה אפשרות לתחרות, כי העלות של התשתית של מערכות מסחר ושל פיקוד ושל כל המערכת העסקית היא יקרה יחסית להיקף הפעילות של שקיים בישראל.
מה גם שההפרדה לא מייצרת תחרות. אם הייתה בורסה אחת למניות ואג"ח ובורסה אחרת למט"ח למשל, אז בשוק המתח עדיין אתה במונופול טבעי.
כן, העניין ששוב, יש לנו פה עלות של מחשוב שהיא מאוד משמעותית של הבורסה. והמחשוב למתח, למניות, לאגח, לקרנות סל הוא מאוד מאוד דומה. אם אתה היית דורש מהם לעשות שכל אחד מהמתחרים יהיה אחראי רק על תחום מסוים, הם היו מפילים על הציבור את העלות עצמה של המחשוב. ולכן יש לך פה תחום של יתרון משמעותי לגודל ו... ואתה לא יכול, אתה יכול ליצור תחרות, אבל זה יהיה תוצאה מאוד לא טובה, כי אז בעצם לך ארבעה גופים קטנים, כל אחד עם מחשוב בצורה מקבילה, ואולי אפילו שהיא ירידה בבקרת תיקונים.
מי שהיה מרוויח זה חברות המחשבים.
ואז בעצם, כן, סתם כפילות מערכת, פה יש באמת מצב של מונופול טבעי, כלומר של יש סיבה אמיתית שיהיה מונופול, אבל כאשר יש מונופול, חשוב שיהיה לה פיקוח, ופה יש פיקוח של רשות לניירות ערך, שנראה שהצרה לבורסה לעשות את מה שהבורסה רצתה, ופחות הגנה על הציבור. אני חושב שכדאי להגיע לשורה התחתונה מה בפועל כן קרה.
בהחלט.
כי הבורסה הודיעה יום, באותו שבוע שהיא הודיעה על הביטול של דירת האופציות על השקל מול הדולר, היא הודיעה, אוקיי, אנחנו מתקפלים, אנחנו נשאיר את הזירה הזאת קיימת, לפחות עוד שנה. לכאורה, ניצחון של הציבור.
זהו, זה הפתרון?
קודם כל, יש פתרון. בפועל, הבורסה הכפילה בפועל את העמלה שתהיה על כמה חוזים. עד היום החוזה של האופציות היה מבוסס על מכפיל של 10,000, כלומר כל אופציה הייתה על 10,000 דולר, ועליה שילמו על מע"מ לבורסה של 18 אגורות. החל מחודש אפריל, החוזה יהיה חוזה על 5,000 דולר, וגם עליו ישלמו עמלה של 18 אגורות. כלומר,
זו שרינקפלציה מה שנקרא.
אתה צריך להגיע ב-10,000 דולר, אתה צריך לקנות שני חוזים ותשלם עמלה כפולה של 36 אגורות. העמלה הזאת של 36 אגורות לגידור של 10,000 דולר היא יקרה. זה פחות או יותר סדר גודל של שקל אחד לגידור של 100,000 שקל, וזה גבוה יחסית לעמלות המקובלות בעולם במוצרים דומים. לכן הבורסה בעצם הכפילה את העמלה. שנה שעברה ההכנסות של הבורסה מהאופציות שקל מול דולר היו כ-3 מיליון שקל בשנה. השנה עם מחזורי המסחר לא יפחתו, כלומר אם היקף הגידור יהיה זהה, ההכנסות יוכפלו מ-3 מיליון ל-6 מיליון שקל, ואז המערכת אפילו תהפוך להיות רווחית לבורסה, והמערכת של הבורסה של הכפלת העמלה ישלם לה. מנגד, סביר להניח שהכפלת העמלה תוריד את מחזורי המסחר, כי בעצם יהיה מאוד מאוד קשה לגופים פיננסיים להרוויח מהגידור עצמו, או זה כבר יהיה להם יקר מדי, ועד מחזורי המסחר ילכו וידחו. והבורסה עוד שנה, אם מחזורי המסחר ילכו וידחו, תגיד, ניסינו, נתנו עוד שנה, תראו, מחזורי המסחר הלכו וירדו, לא משתלם, נסגור. אז בעצם הפתרון של הבורסה הוא פתרון שהוא טוב לבורסה.
יכול להיות שהוא טוב בעוד כיוון גם? שאם יעולה לי הרבה יותר לגדר שקל דולר, אז אולי גם אני פחות ישקיע בחול וישקיע יותר בישראל?
זה פחות רלוונטי ההיקף הזה, כי אתה יכול לגדר בדרכים אחרות, אתה כן יכול לקחת את החוזה העתידי, אתה יכול לעשות גידור בפועל דרך, גם דרך הבנקים, יש תחרות לבורסה, למרות שהיא יותר יקר ופחות שקוף למשקיעים, ובעיקר משפיע על המשקיעים הקטנים שפחות השיקולים שלהם, משקיע מוסדי יכול לבצע את אותה עבודה מול הבנק, מה שמשקיע פרטי לא יכול. ולכן זה בעיקר יפגע בשחקנים שהם עושי שוק ושחקנים שמבצעים הרבה מאוד עסקאות, אבל שהרווח שלהם בעסקה הוא מאוד מאוד נמוך, ועכשיו אם אתה מכפיל להם את העמלה, אז יכול להיות שהם בכלל יעברו להפסד, ואז הם יעזבו את השוק, ואם אין לך את העושי שוק הם מפסידים, אז גם לא יהיה לך מי שיתן לך צלצוצים למסחר, והמסחר ילך וידח. זאת אומרת, זה התרחיש שעכשיו היותר סביר, שבעקבות הכפלת העמלה, מחזורי המסחר ילכו ויפחתו, והבורסה עוד שנה תוכל להגיד, ניסינו, נתנו עוד הזדמנות, יש דעיכה, אין הצדקה כלכלית למוצר, אין ביקוש למוצר כמו שאתם טוענים שיש, לכן החלטנו לסגור אותו ולעבור למוצר הפשוט של חוזים עתידיים, שכאמור, גם בתרחיש שבו מחזורי המסחר ישמרו, הבורסה מרוויחה, כי עכשיו פתאום יש שם מוצר שהיא פשוט הכפילה את המחיר, ולכן זה נהיה לה כדאי. בעצם הבורסה אומרת, יש מוצר שכרגע לא משתלם לי לספק, אוקיי, אני מכפילה את המחיר פי 2, את המחיר האפקטיבי, כי המחיר הוא עדיין 18 אגורות, או רק בכל מקום ענף הלאפל שלמה, אם אוכלת עכשיו חצי ענף הלאפל ל-18 אגורות, ויצליח, יהיה ביקוש, יקנו במחיר הזה, יופי, נשאיר אותו. לא יהיה ביקוש, נזכור עוד שנה, לא בוער.
הבנתי. תגיד, אורי, אני יכול לשאול אותך שאלה קצת יותר מלמעלה, אני באמת מנסה להבין איך עדיין בישראל אי אפשר לסחור בקלות, במניות או בכל מוצר אחר, ויותר נוח לי היום לקנות מניה בוול סטריט מאשר לקנות מניה בבורסה בתל אביב. למה זה לא משתפר הדבר הזה?
יותר נוח לך לקנות מניה בארצות הברית מאשר בתל אביב?
בוודאי.
מבית כל הבנקים והברוקרים הישראלים מאפשרים לך לקנות בתל אביב. אם יותר נוח לך בארצות הברית, זה אומר שאתה כנראה סוחר דרך ברוקר בר, אולי אחד מהברוקרים זרים, ואז זה יותר נוח. אבל אם אתה מחובר לברוקר ישראלי, אתה יכול לסחור בתל אביב ובניו יורק באותה קלות. ואפילו העמלות בתל אביב ועל המניות עצמן יהיו לך על טרוב יותר נמוך.
לא, אבל אני מדבר על, על הממשק, על הנוחיות, על... תשמע, שוב, עידן הרובינוד שהתחיל לפני כמה, 4-5 שנים, הוא, אי אפשר להגיד שהוא הגיע לפה, לבורסה בתל אביב. אתה לא הולך עכשיו ואנשים אומרים לך, בוא נה, קניתי עכשיו חצי מניית בזק. זה עוד לא הגיע לפה.
כן, אבל מניית בזק עולה 10, 20 שקל, אני לא יודע, השאר, פחות מ-10 שקלים, זה מה אתה צריך חצי מניית בזק?
תיאורטית.
המחירים פה, אין לך פה מניות במחיר מאוד מאוד גבוה, שאתה צריך את השולי מניות. ליעילות שאתה, שפחות נדרשת בשוק המקומי.
הבנתי. אוקיי.
רובין הוד, אני לא רואה אותו בהכרח כתופעה חיובית מאוד, כי זה הוביל הרבה מאוד ספקולציות, והם מאוד בעייתי, ומניות מאוד קטנות, ומניות ללא שום התכנות כלכלית. בישראל הייתה תופעה מקבילה לרובין הוד בתקופת הקורונה, שהייתה מאוד בעייתית וגרמה לניפוח חריג מאוד של מניות, בעיקר טכנולוגיה ללא מודל כלכלי יציב, והתוצאה היא שאותם מניות זינקו ב-2021 וקרסו ב-2022, והאחרון שנכנס בעצם הפסיד והפסיד בגדול. אז היה פה איזושהי תופעה של רובין הוד בישראל, בעיקר בחצי שני של 2020 ו-2021, שאיפשהו נראה לי שהיא נסגרה, כי ב-2022 השוק הפנים שמה ש... שלא באמת רווחי, ולא רואים את הרווחיות בעתיד, הוא בעייתי.
נכון, זה בהחלט הדאונסייד, אבל אתה יודע, כדי להנגיש את שוק ההון לציבור ולעם, צריך חינוך פיננסי, צריך ללמד אנשים, לדעתי, איך לסחור, ולא לגרום להם לפחד מהבורסה, ואנחנו פה שלושתנו יום-יום מתעסקים בשוק ההון, אבל רוב האנשים פשוט מפחדים מבורסה, ויכול להיות שזו חלק מהבעיה.
נכון, אבל זה פה אתה לא יכול לשים את הבורסה עצמה, כי זה לא, זה מעבר ליכולות שלה. צריך ללמד את האנשים הצעירים שהשקעה ארוכה טווח, מאוד ארוכה טווח, במניות של עשרות שנים, על פי רוב נותנת צורה חיובית גבוהה יותר מהשקעה באגרות חוב, ושל האנשים צעירים כדאי להיחשף למניות, בעיקר באמצעות מדדי מניות, אם הם מתכוונים להשקיע בטווח מאוד ארוך.
בהחלט.
וזה דבר מאוד חשוב שפחות באמת יש מודעות בישראל, זה באמת החשיפה של אנשים לתיק ניירות ערך שכולל בעיקר מניות, כי נמוכה ממה שהיה רצוי. מנגד צריך גם ללמד את הצד שני, של להכיר את הסיכונים במניות, שאדם שיודע שהוא נכנס למניה, ואם המניה נופלת, או למדד מניות, נופל ב-30%, כי יש משבר, קורונה או מלחמה, ואז הוא בדיוק מוכר שכולם בפניקה, היה רצוי שהוא לא ייכנס למניה מלכתחילה.
נכון.
זאת אומרת, צריך גם את ההתאמה הפסיכולוגית של האדם להשקעה במניות. לא כל אדם מתאים לזה. אנחנו רואים הרבה מאוד מחזורים של עליות וירידות בשוק ההון, שנובעות משלב של עלייה שבו האנשים מצטרפים, כי הם שומעים שכולם מרוויחים. מה שקורה די היום ככה בעצם, יותר מדי אנשים שואלים אותי, איך והאם לקנות את ה-S&P מתחיל להדיג.
כן.
מצד שני, שיש נפילה של 20-30%, הם אומרים, וואו, קצת המון כסף, אנחנו פוחדים להפסיד עוד, והם בורחים ומוכרים, והם בדרך כלל מוכרים בסיר פניקה ובהפסד. אז צריך מצד אחד לחנך, להיכנס לחשיפה ארוכת טווח ומאוד מפוזרת ומניעות, זה דבר נכון לאדם שיש לו את הכסף להשקיע שלא צריך אותו בטווח זמן הקרוב. מצד שני, לבוא ולהגיד, תוודאו שפסיכולוגית אתם מתאימים לזה.
אוקיי, תודה רבה, אנחנו מאוד נהננו והשכלנו אורי.
אוקיי.
תודה.
להתראות.
להתראות. כן.
בבקשה.
בבקשה.
אני אתחיל?
כן.
אז אני מסמן את חזרתו של ברנדן סנדרסון, לא זוכר, לא יודע אם אתה זוכר, שדיברנו עליו לפני אולי שנתיים וחצי, סופר מדע בדיוני, אחד מי שאוהב את הז'אנר, אחד הסופרים המוכרים, ששוב פעם הקה את האינטרנט, כמו שאומרים, והוציא בכלל חידוש לספר שיצא כבר לפני הרבה 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 שנים. החידוש הזה הוא בעטיפה, עם עטיפת אור או משהו כזה מאוד מאוד יפה, והוא הלך למימון המונים כדי לייצר את זה, כמו שהוא עשה בפעם הקודמת, והמימון המונים יצא לדרך לפני יומיים, בשלישי בערב, הוא קיבל לגייס 2 מיליון דולר, כדי להוציא את התוכנית לפועל, ונכון לרגע זה, כשאני מדבר, הוא כבר גייס 15.7 מיליון דולר, הרבה 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 מעבר לצפי, ומה שהוא עושה זה כבר פעם שנייה שהוא עושה את זה, ומרוויח בעצם מיליונים של דולרים, בזכות זה שהוא הולך בצורה עצמאית, ולא עם מתווכים, והוא משנה לגמרי את חוקי המשחק, בעולם הספרות.
ההוצאה לאור.
ההוצאה לאור, ונכון שהוא דמות מוכרת וגדולה, כן. אבל הוא כנראה גם משנה לקטנים יותר, ואגב, בכל העולם של, ואני אגיד תודה בהזדמנות גם לרועי ברגר המאזין, שהראה לי את הסיפור הזה, בעולם של האודיובוקס, ספרי שמע,
כן.
יש חברה אחת מאוד גדולה, היא נקראת אודיובול, והם בעצם מקליטים המון ספרים, והם מוכרים, והוא נכנס איתם לאיזשהו ריב, כי החלק שמגיע לסופר, מתוך הכסף שנכנס לאודיובול, הוא מאוד מאוד קטן. ביחס למשל לעולם המוזיקה, או לעולם הסרטים. והוא אמר, אוקיי, אני לא עובד איתכם, ועשה את זה עצמאית, ובזכות המאבק שלו, אודיובול הגדילו משמעותית, את החלק שהולך לסופרים, כולל סופרים צעירים שפחות מוכרים, ומקבלים היום אחוזים הרבה יותר גבוהים בעצם היצירה שלהם, כשהיא נמכרת בצורה של אודיובוקס.
יפה מאוד. אני אדבר על ננסי פלוסי. אתה שמעת...
גם פורצת דרך.
פורצת דרך. הדבר הראשון שהפתיע אותי אצלה, אני חייב להגיד שהיא בת 83. הייתי בטוח שהיא הרבה יותר צעירה. והיא הסוחרת הכי מעניינת במניות בוול סטריט שיש, שלפחות ברשת יש סביבה בז רציני ביותר. ולמה? כי לאורך שנים ידוע שהיא עושה אחלה עסקאות. היא רכשה את NVIDIA לפני 105, קצת יותר מ-100 ימים, עשתה 2 מיליון דולר על הרכישה הזאת. אגב, בארצות הברית כל הנבחרי ציבור, זה נורא שקוף, הם מפרסמים את ההשקעות שלהם, וזה גם מותר, כן? זה לא מתחת לזה. והסתכלתי, יש ממש טרקר כזה שאומר מה הפורטפוליו של כל אחד, אז היא, יש לה פוזיציה בפאלו אלטו, שגם מרוויחה די הרבה, במייקרוסופט, באפל, והיא לאחרונה חיסלה את הפוזיציה בגוגל. אז אם אתם רוצים לעקוב אחרי אחת הסוחרות הכי טובות שיש...
גיימסטופ היא לא מחזיקה?
לא, 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 עדיין לא מחזיקה. אבל זהו. אוקיי, תודה רבה שהזנתם ונשתמע בשבוע הבא.